הכל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם. הבוקר הזה ארצות הברית בראש הכותרות, גם בגלל האלבון שחשים בבית הלבן על המסלול עוקף אובמה של נתניהו הישר אל הקונגרס, אבל גם בגלל עזרת מסע, אולי קצת יוצא דופן, שפרסמו בארצות הברית לאזרחיהם שלא להגיע בעיקר לצפון הארץ. איזה משמעות יש לזה, אנחנו ננסה להבין עוד מעט. מתגלים גם חילוקי דעות בין המוסד לבין נתניהו, אודות הגרעין והסנקציות שכדאי או לא כדאי להטיל על איראן. אז אולי גם למוסד יש מסלול עוקף נתניהו ישירות לבית הלבן. אנחנו ננסה לעשות סדר במערכות היחסים הללו ולהבין אותם איך הם מתנהלות. עוד עניינים פוליטיים הבוקר הזה. יעל ליבר עורכת את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי, ואנחנו פותחים עם קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. בוקר טוב.
בוקר טוב, ואפרים דוד המפיק.
לא, הוא רק מתנדב פה לרגע. עד שהעניינים האחרים הסתדרו.
אבל אני התנדבתי לעלות צפונה.
Oh, אז עכשיו אתה בצפון, אנחנו תופסים אותך.
נכון.
איך מזג האוויר שם?
יפה יפה. שמיים תחולים ללא רבב, החרמון בועט מכל עבר. אתמול שלחו לי תמונה נהדרת שרואים מהשומרון, מה שאומרים בביטוי הרגיל והשחוק כביכול. ביום טוב רואים כאן את החרמון, אז הייתי אתמול ביהודה ושומרון.
וראו את החרמון.
אתה רואה את החרמון בוהק, וראיתי אתמול מיצר גם את את הלבנה, ממש ראש חודש בועקת מעל כל שמי גוש דן, אבל הבוקר הזה לבנון, אין ממולנו, שקט גם ברמת הגולן, גם לגבול הצפון, תשמע, שקט אבל מטה, אבל זאת המציאות.
זהו, אז בוא נדבר על מה שמטה, כי ארצות הברית, אנחנו מבינים, מפרסמת אזהרת מסע לגולן ולגליל, גם מתייחסת לכך שעדיף לא לנסוע באוטובוסים.
נכון, זאת תמונה שמדי פעם קורית בארצות הברית, הם עשו את זה גם במבצע צוק איתן, וגם אגב כבר יש לזה שם, כבר קוראים לזה מלחמה מוגבלת, סוף סוף הגיעו לתובנה, זה לא מבצע, אבל זה גם לא מלחמה, בגלל השיקולים הכלכליים והמערכתיים, אז קוראים לזה מלחמה מוגבלת. אז גם אחרי מלחמה מוגבלת שצוק איתן עשה זה ארצות הברית, היא נזהרת, תשמע, זה הזרת מסיעה כללית, אל תיסעו באוטובוסים, תימנעו מלהגיע לצפון הארץ ולגולן, כיוון שהם לא רוצים לקחת בסופו של דבר אחריות, כי בסופו של דבר הכל עניין של כסף ותקציב. גם פוליטיקה קצת נכנסת לכאן, אבל בראש ובראשונה אלו עניינים כלכליים, לא מעורבים בזה כל הדרגים הגבוהים, אבל מכיוון שהזכרת את הגולן, אני למד גם הבוקר הזה וגם אתמול מכל הגורמים שאיתם אני משוחח, גם בישראל וגם גורמי דיון במערב, מה בעצם קרה כאן. וזאת הפעם הראשונה שאפשר לדבר בצורה מפורשת, שהאירוע הזה בגולן הסורי, היה על הלחימה בגולן, זה היה פשוט שלב אחד נוסף של הלחימה בגולן, מי ישלוט בגולן. ואם דיברנו כל הזמן על דאש ועל חלב ועל שמות נוספים בטריפולי וכל המרחב הזה, דמשק כמובן, וכל האזורים הנרחבים בסוריה, אז הנה זה מגיע גם לפתחנו, וזה היה שלב ראשון של הלחימה מי ישלוט בגולן. לא בכדי הגנרל האיראני נמצא שם, ולא בכדי הגנרל מבחינת החיזבאללה, לא בתואר, לא בתפקיד שלו, אבל בתואר שלו, ג'יהאד מורניה, וכל הקצינים הללו, כאשר תופסת המדינה הזאת שפגעה, או הארגון הזה שפגע באותם אנשים, תופסת קבוצה כל כך גדולה של 13 אנשים בכירים של סיירת שם, זה לא סתם, כיוון שהם היו שם בעיסוק אחד ויחיד.
למרות שיצאו איזשהם אמירות, כאילו לא באמת ידעו מי הם אותם אנשים שנמצאים באותו סיור.
לא, לא, גם אני אמרתי את זה אתמול. לא, לא, לא ידעו. אף אחד לא ידע בדיוק מי נמצא, אבל עצם העובדה שבסופו של דבר מתבררת העובדה שנמצאת שם הקבוצה, זו חבורה כזו גדולה של אנשים, בסופו של דבר, כאשר אתה מנתח את כל הדברים הללו, ואתה למד מי האנשים הללו, לא משנה מי פגע בהם. אתה פשוט לוקח את השמות הללו ומנתח אחד לאחד, ואפשר לעשות את זה היום גם באמצעים גלויים וגם באמצעים שאינם גלויים. אתה למד שכל הקבוצה הזאת, כל אחד יש לו את המשקל שלו, וכולם מונו לתפקיד המיועד שלהם והמייחודי שלהם לטפל בגזרת הגולן.
טוב, בוא נדבר רגע, כן, בוא נדבר רגע על עניין המודיעין. הרי פעולה שכזו יש מאחורי המודיעין, שאיך אנחנו יכולים להבין, איך הוא פועל המודיעין הזה? זה אנשים מבפנים, זה אמצעים טכנולוגיים שמייצרים את ההזנה הנכונה כדי, איך נוצר מודיעין כזה?
במקרה הזה, הספציפי הזה, לא משנה מי שעשה את זה, זה מודיעין גם של האזנות וגם של תצפיות. זה לא מודיעין של מישהו שנמצא בתוך המערכת עצמה. ברור שישנם מקומות, תיקח לדוגמה את הלחימה בעזה, כאן אני יכול לדבר בצורה הרבה יותר חופשית. בלחימה בעזה ישנם כמובן גם מצעי האזנות, בחידות המודיעין הגלויות והאינן גלויות, כמו המספרים שאנחנו מכירים, כמו 8200, או ארגונים נוספים באגף המודיעין של צה"ל, שפשוט מאזינים, מקשיבים, לומדים. אגב, הם עושים בדיוק אותו דבר גם עלינו, ברמות הרבה יותר נמוכות למזלנו, אבל הם עושים אותו דבר גם עלינו, כולל אפילו קיבלתי ציטוט משידור שלנו כאן ברדיו קול חי, בסוף מבצע או מלחמת המלחמה מוגבלת בצוק איתן. פעם נפרט את זה יותר. עכשיו נחזור לענייננו. פשוט אתה מקבל שיחות, ואתה רואה שבנקודה הזאת, ועם הלוויינים ועם המערכות הנוספות, אתה רואה שבנקודה הזאת מתכנסים להם אנשים כאלו ואחרים, כאשר כמובן מבחינת כל הארגונים כולם, ולא משנה משוב מי עשה את זה, ג'יהאד מוניה היה עוין של כולם, הוא לא היה רק עוין של מדינת ישראל, ברור שהוא גם עוין של גורמי האופוזיציה בסוריה, כבר שהוא שיתף פעולה מאוד ברורה עם השלטון הסורי. אז כל אחד שמביא את המידע הזה בסופו של דבר מצרף אותה, אז יש כאן גם מודיעין חזותי, כשאומר רואים בעיניים, במשקפות או בלוויינים, גם מהאזנתי, מאזינים לכל הרשתות הקשר והדיבורים, כי גם הם מדברים בנייד, בדיוק כמו שאני ואתה מדברים עכשיו, או okay. במערכות אחרות. ובצורה כזאת מביאים את כל הדברים על ידי
אז ביטור. בינתיים נשמע השקט המתוח.
נשמע השקט המתוח, ראית אבל בערב, אילו לא הייתה המציאות הזאת של היומיים שלושה, ארבעה האחרונים, לא היית שומע על אירוע כמו אתמול באביבים ודובב okay. ובלקיה ובמנרה. בגלל שזה כל כך מתוח שמה זה מדברים על כך.
קובי פינקלר.
זה מילה למוסד או שזה למישהו אחר משיב?
תודה רבה לך.
תודה.
עכשיו אנחנו לארצות הברית, יחסי נתניהו ארצות הברית ליתר דיוק, בועז ביסמוט, עורך חדשות החוץ בישראל היום איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב גם לך.
אני מתקשה להניח שנתניהו מטומטם, ובכל זאת עושה רושם שההתנהלות שלו היא סוג של, כמו שזה מצטייר, אתה יודע, אצלנו בתקשורת, היא סוג של התנהלות חסרת אחריות, בכל מה שקשור לאמריקאים לפחות. אולי יש משהו שאנחנו לא יודעים ולא מבינים.
תסביר.
כשעושה נתניהו מהלך כזה שמרגיז שוב את הבית הלבן, שוב את אובמה, לכאורה הוא, לפחות לפי כל הפרשניות שאנחנו שומעים בבוקר הזה, הוא עושה נזק ליחסי ישראל לארצות הברית.
לפי הפרשניות שאתה מצטט או קורא, אתה יכול גם לשמוע פרשניות אחרות.
או, בוא נשמע. אולי
זה מוצנעות, אז בוא נשמע, תראה. בוא נתחיל כזה דבר, בוא נתחיל בדברים שאני מניח שנסכים. בוא נתחיל מזה שלהיות מוזמן לקונגרס זה דבר טוב. מסכים, נכון?
בהחלט.
יש להניח שאם אתה מוזמן פעם שלישית, זה לא פחות טוב.
כן.
יש להניח שקונגרס שהוא אוהד את ישראל, זה דבר שהוא חיובי. יש להניח שקונגרס שעל כל היושבים בו, זאת אומרת, על כל נבחריו, תומך בישראל הרפובליקני ודמוקרטי, זה דבר שהוא עוד יותר חיובי. בעידן, בתקופה שבה אנחנו אולי מדברים על זה פחות, אבל עדיין, הצנטריפוגות מסתובבות והגרעין האיראני עדיין מהווה בעיה לעולם בכלל ולישראל בפרט, אז לבוא ולדבר על זה, זה גם כן דבר חיובי. אז מה הבעיה כאן? הבעיה כאן שהנשיא אובמה לא כל כך מרוצה.
אתה מציג את זה כסוג של בעיה אחרונה, הבעיה היא שמנהיג העולם בגדול שוב כועס על נתניהו ויש לו השפעה גדולה על מדינת ישראל.
כן, אבל אתה יודע, מנהיג העולם ב-2008, כאשר הוא נבחר, נכנס לבית הלבן, הוא נכנס על תקן של משיח, על תקן של אדם שבא ולשנות את העולם. יפה. מה לעשות בשל שנים אחרי, בכל הקשור למדיעות חוץ, שגם הוא קצת הצניע את זה בנאום שלו בפני האומה, הוא טעה יותר מפעם אחת. אובמה לא צדק בהכל, יותר מזה אפילו, במנושא מדיעות חוץ, הוא בדרך כלל טעה ולא צדק. אז בוא, אתה יודע, בסופו
כן,
של
הוא
דבר...
כן, הוא טעה, אבל הוא עדיין הנשיא. השאלה היא כזאת, למה נתניהו לא יכול לחשוב צעד אחד קדימה, והוא הרי יודע שמזמינים אותו לנאום בקונגרס. הוא מכיר את היחסים שלו עם הבית הלבן ושל מדינת ישראל עם הבית הלבן. האם לא פשוט יותר לדאוג שזה יעבור בצינורות המקובלים? ואז היינו חוסכים את כל המבוכה הזו.
אבל ההזמנה הגיעה בצינורות המקובלים. הרי נהוג בסופו של דבר ש... הרי סך הכל, זה לא שנתניהו הזמין את עצמו. ג'ון באונר הרי היושב ראש בית הנבחרים האמריקני. הוא זה שהזמין אותו.
אז כשאומרים בבית הלבן שהם מופתעים מזה, ושזה לא עבד לפי הפרוטוקול, אז מה, הם טועים?
וכעבור שעתיים, תמשיך את השאלה עד הסוף, וכעבור שעתיים מזכיר המדינה, דובר מזכירות המדינה, בא ואומרת שנתניהו עורך רצוי, וכעבור אישה, קרי עושה את זה בעצמו.
כן, ועדיין תורח לציין שהוא הופתע, אבל נתניהו מוזמן לנאום, תמיד בארצות הברית.
ואולי נשנה לרגע את החשיבה ונגיד רגע אחד, אולי התגובה האמריקנית, כן, התגובה כלפי בת ברית הייתה קצת קשה מדי. אולי אובמה הוא זה שלא מתנהל נכון, אם פעם זה מובארק ופעם זה נשיא סעודיה, והיום זה כמובן נתניהו עם השותפים שלו בסופו של דבר. למה תמיד אנחנו צריכים
אין ספק שזה, אין ספק אגב, אין ספק שזה נכון. אבל זאת בדיוק הבעיה, שלמרות שאנחנו כנראה צודקים והם אלה שטועים, עדיין הם ארצות הברית ואנחנו ישראל, ואנחנו עדיין תלויים בהם במובן מסוים.
בוודאי, אנחנו לא רק שתלויים בהם, אנחנו מאוד מעריכים עוד את העזרה העצומה, הרי כולם מסכימים להפך שבשנים האחרונות העזרה רק התעצמה, רק הפכה לרצינית יותר, טובה יותר, גדולה יותר, כך שאתה רואה שבסופו של דבר, יש, אתה יודע, בצרפתית יש דבר שאני מאוד אוהב, יש את המהות ויש את הדרך, אז ברוך השם במהות, הכל בסופו של דבר כן מתפקד, הדרך אולי יש כאן פה ושם חריקות, איפה ההבדל, איפה שאתה כן. ואני לא מסכימים, הבוקר, בדרך כלל אני מקווה שכן, זה שהבוקר, אתה יודע, אני לא מאלה שתמיד נוטים לבוא ולהגיד, אתה יודע, בסופו של דבר, וואו, כועסים עלינו, זה מצחיק, אתה יודע, אני אביא את זה למקום אחר לגמרי, קצת יותר כללי, ותבין לאן אני חותר. תראה, הבית הלבן אתמול לא אהב, לפני שבוע אמרו לנו הצרפתים, בסופו של דבר היית אחרי שבוע עד כמה זה היה, הפרסומים כאן היו הרבה יותר ממה שהיה באמת. ויש לנו את הנטייה הזו גם כן קצת, אני חושב, בזמן האחרון, או לא בזמן האחרון, בכלל יש לנו נטייה באמת של הלקאה עצמית. העולם אמר וואו, ראש המדינה הזה אמר וואו, העיתונות הזאת אמר וואו, הפרשן הזה אמר וואו. שנייה אחת, אתה יודע, אם מצלטים לכל אורך ההיסטוריה, אם היו מקשיבים לכל מה שהעולם ועצות אומרים, אז אתה יודע, אני אביא את זה אומנם הרבה יותר גדול, פה לא רק את המיקור, ב-48 לא הייתה לך מדינה, וירושלים לא הייתה בירה שלך, וקור בירה עדיין היה מתפקד, ובגולן יש להניח שלא היינו מספחים, ודאי שהיו שוחים בכנרת. אז פה אני אביא את זה הרבה יותר רחב וגדול, אבל בסופו של דבר, אני מראה את הנטייה, העולם אמר וכולנו כאן בבעלה. אז אתה יודע, פרופורציות, בסופו של דבר, האם אינטרס של מדינת ישראל, האם בדרך, לא במהות, האם בדרך, כאשר אתה יודע, פה אולי אני אבוא לקראתך, האם כאשר אתה יודע, כן, שבסופו של דבר יש, איך אני אגיד, אתה, אני אנסה להיות מנומס, אתה והנשיא האמריקני, או נתניהו והנשיא האמריקני, כן, לא ילכו יחד לסרט, אבל לא אמורים ללכת יחד לסרט, אבל אין להם את אותה השקפת עולם, וזה דבר שהוא די ברור לכולם. אז צריך זהירות יתר? לא יודע, יכול להיות. אבל במקרה הספציפי הזה, כאשר אני רואה, כאשר אני נניח ראש מדינה, ואני מקבל הזמנה לבוא לבית לקונגרס, מעבר לכבוד, יש גם את הדחיפות, יש את הבהילות, כי יש לנו את הנושא האיראני, שזה בטח הוא מקרבים.
נכון, אתה יודע, אבל אתה בטח מכיר את המשפט, אל תהיה צודק, תהיה חכם. זאת אומרת, אתה יודע, אם זו הייתה פעם ראשונה ביחסים של נתניהו עם אובמה, פעם שנייה, מדובר בערך בפעם עשירית ואולי אפילו יותר, ואולי יש דברים שאנחנו גם לא יודעים. הרי את התוצאה של להגיע ולנאום שם, הוא סביר להניח היה משיג בכל מקרה. אז למה לא להיות חכם?
אני שוב אומר, בפעם הראשונה כל אם אובמה, המתיחות בין אובמה לנתניהו, אני לא יודע למה תמיד יש לנו את הנטייה הזו, שוב אני אומר את זה שוב, אז זה לכיוון שאני מנסה להביא את זה, תמיד יש את הנטייה, ואני כבר, זאת אומרת, אתה יודע, אני חי פה ואנחנו בתקשורת כבר הרבה שנים, אני כבר, אתה יודע, לא רואה או לא שומע, או אתה אפילו ברעיון הזה הבוקר, יכולת גם לפתוח אותו או להביא את זה למקום אחר. למה לאובמה, זאת אומרת, למה אובמה לא מסוגל להבין שבנושא האיראני, או בנושא דאעש, או בנושא טרור העולמי, בסופו של דבר, קונגרס, בית לבן, וראש ממשלת ישראל, במקרה הזה נתניהו, הם באותו מחנה. זאת אומרת, את האנרגיות השליליות יש לשמור לאיראן. אתה יודע מה, אתה רוצה חיוביות כדי להגיע להסכם?
אני עם כל זה כמובן מסכים, אני עם כל זה כמובן מסכים, ואנחנו יכולים לבקר את... אנחנו יכולים לבקר את אובמה בלי סוף, ואנחנו כנראה נצדק בכל הדברים שאנחנו נאמר עליו, אבל עדיין, שוב, אני חושב ששאלת המפתח כאן היא האם עדיף להיות חכם מאשר צודק במקרה הזה, בעיקר שבסופו של דבר התוצאה תהיה אותה תוצאה.
שאלת המפתח כאן היא כיצד, מונעים כמובן, או משיגים הסכם טוב בנושא האיראני, כיצד באמת היתרון, הדבר האידיאלי היה שהם יישארו ללא צנטריפוגות בכלל, זה אחד. דבר שני, זה כמובן לזכור שארצות הברית היא השותפה הטובה והבטוחה ביותר שלנו, שכמובן הנשיא אובמה הוא מנהיג, הוא נשיא של המדינה הידידותית ביותר, לנסות לראות את חצי הכוס המלאה, לנסות לראות בשנתיים של עדיין לא טוב, איך עובדים בדרך הכי טובה.
Okay.
אבל גם לזכור שאובמה גם כן טועה, ולזכור עדיין שמה שנתניהו מנסה להשיג בנושא האיראני, הוא חשוב לך, לי ולמאזינים בבית.
אתה רואה סיטואציה שבה נתניהו מגיע לנאום בקונגרס ו... בבית הלבן לא מקבלים את פניו?
אז פה תראה, כמובן שהאפשרות קיימת, ואני חושב שזאת תהיה טעות. אני חושב שזה יהיה המסר הרע ביותר לאיראן, אני חושב שזה יהיה בכלל, תראה, אתה יודע איפה דווקא יכולת להביא אותי? יכולת להביא אותי למקום של מלכות. פה דווקא יכולת להביא אותי למקום ולהגיד, רגע, בסופו של דבר הביקור שלו, כמה שבועות לפני בחירות, האם הוא לא שם את אובמה במבוכה ובמלכות בנושא בחירות, אני אסביר. הנה, לשם יכולת להביא את זה ושם זה המקובל. אני אסביר. מה אומרת ארצות הברית? מה אמר בפורום סבן ג'ון קרי, מזכיר המדינה האמריקני? ארצות הברית לא תתערב בבחירות בישראל. יפה. עכשיו, כאשר נתניהו מגיע לארצות הברית, כן, אובמה מקבל אותו, פגישה מצוינת, אז יכולים להגיד, בדיעבד, כן, הוא מתערב, תראו, מי אמר שהיחסים רעים ביניהם, יחסים טובים. לא מקבל אותו, כמובן שמי שכאן מתמודד נגד נתניהו, יבוא וסססו וסימחו, תראו עד כמה נתניהו מבודד, אפילו ראש המדינה, המנהיג המדינה הידידותית ביותר, כן, לא מוכן לראות אותו. אז כאן אולי, באמת, כאן זה המלכות, המלכות של אובמה, הוא אני רואה אותו דווקא בעניין הזה. אבל עכשיו, אם נעזור רגע בחירות, כי צריך להבין עוד דבר. כל דבר עכשיו שקורה בארץ, נוסע לצרפת בחירות, ג'יאד מורניה אינו עמנו יותר בחירות, עכשיו הנסיעה הזו לקונגרס בחירות, אבל צריך להבין דבר אחד, הטרור לא מפסיק, והצנדרגות לא מפסיקות להסתובב.
גם כשיש בחירות.
גם כשיש בחירות, זה צריך להבין. אז מה, אז הם מפסיקים לעבוד, זהו, יוצא לנופש בים המלח, וזהו, לא עובד יותר. אז אתה מבין, צריך גם להסתכל על זה בצורה קצת יותר הגיונית, בין אם תומכים, לא תומכים, בסופו של דבר שוב בעניין הזה של תהיה חכם, תהיה צודק וכו' וכו'. אין ספק שעדיף, עדיף יחסים טובים בין, מה זה יחסים טובים? עדיף שני מנהיגים עם אותה השקפת עולם. מה לעשות? עזוב את נתניהו, עזוב את חלק מהנבחרים שלנו, עזוב את דעת הקהל בישראל, עזוב חלק מהפרשנים בישראל. תסתכל את הקונגרס,
תסתכל את הקהל
אמריקה, שתנת לסיים. אני הייתי בארצות הברית בנובמבר, בבחירות אמצע קדנציה. אני חייתי שם, אני שמעתי את האוזניים, כיצד נבחרים דמוקרטיים רוצים שאובמה לא יגיע לשם, פן הוא יפגע בהם. אני רואה את מננדז, אני רואה נבחרים דמוקרטיים בסנאט, בבית הנבחרים, כיצד הם לא מסכימים עם אובמה בנושא הסנקציות. כך שעם כל הכבוד כאן לנתניהו, אתה שוב פעם, נתניהו, אולי הבעיה לשם שינוי היא גם אצל אובמה?
כן, זה בהחלט, שוב, כבר דיברנו על זה, שגם אם הבעיה אצל אובמה, זה הופכת להיות בעיה שלנו. רגע, לסיום, תזכיר לנו עוד כמה זמן נשאר לאובמה?
לא, יש עדיין הרבה, זה עוד שנתיים, נכון? זה היה הנאום השישי שלו, ואנחנו נאחל לו כמובן הצלחה, כי שוב נזכיר, זה נשיא המדינה, ראש העולם החופשי, ונשיא המדינה הידידותית ביותר. ואגב, מותר לו להסכים, ונאחל לו הצלחה, כי בסופו של דבר, המערכה שלו נגד דאש, נגד לשפר את כלכלת העולם, ובטח ובטח הגרעין האיראני, הצלחתו היא הצלחתנו.
כמובן, זה לא ספק. אני מודה לך מאוד על הדברים האלה, בועז ביסמוט, חדשות החוץ בישראל היום, תודה.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
כתבנו הפוליטי, גואל ועקנין, בוקר טוב.
בוקר טוב, אריאל.
אז מה מתקדם בקמפיינים השונים של המפלגות?
אז ככה, למעט הקמפיין שאנחנו רואים, אבל רואים אותו בצורה מאוד חזקה של יש עתיד, יאיר לפיד, כל חברי המפלגה, כל אחד במשבצת שלו, בתפקיד שלו, אנחנו כמעט ולא רואים יותר מדי קמפיינים, שלא לדבר על מפלגת השלטון, מפלגת הליכוד, ששם אין זוזה, אין שום דבר, לא רואים כלום, אין בכלל התנהלות כמו בקמפיין, לפחות לא כלפי חוץ, אתה לא רואה את זה לא בשלטי חוצות, לא באיזושהי מערכת הסברה מסודרת, או באיזשהו דובר לקמפיין שמתחיל לדברר את מה שקורה שם. אתמול אנחנו התקלנו באיזשהו קמפיין שאי אפשר להעריך עדיין מאיפה הוא יצא, אבל אתה רואה שאתה מתפרסמות כל לא מעט תמונות של חבר'ה מהליכוד, ראש הממשלה, יולי אדלשטיין, שלמעלה מופיע, הנה זה ראש הממשלה לשעבר, או יושב ראש הכנסת לשעבר, ולמטה מופיע כיום חבר כנסת באופוזיציה, ובלי קמפיין אי אפשר לנצח. זאת אומרת, מתוך הליכוד מנסים לעשות הכל כדי שהליכוד יתעשת, יתעורר ויתחיל לעשות קמפיין, כי בהחלט המצב הוא גרוע. מסתבר שאת כל מה שהליכוד מנחס ליש עתיד, וכל מה שהוא קורא לזה הכישלונות של שר האוצר, יאיר לפיד נכון לעכשיו מצליח להפוך את הכל כלפי נתניהו, מצליח להאשים את נתניהו בכל הכישלונות הללו, והנה רצינו כבר לסיים את הסאגה ולהביא תקציב חברתי, תקציב שלו היה פה 60 שנה, והנה ראש הממשלה עצר את זה, פיטר אותנו, הוא לא רצה להיות חברתי כמו שצריך. מקום נוסף שאנחנו יודעים שהעסק שם לא באמת זז אצל משה כחלון, גם שם במפלגת כולנו העסק מאוד תקוע, אתה לא רואה איזשהו קמפיין. אנחנו עוד, אני עוד זוכר את הסקרים שבהם הוא הגיע ל-11 מנדטים, לא נראה לי שהוא נמצא שם בתקופה הזאת. זה אין איזושהי מערכת מסודרת, גם הריצה שלו לתקשורת, הרעיונות שהוא נתן, אם זה בערוץ 10, בעיתון הארץ, שמה שדובר על, כאשר הוא נשאל על קווי 67, או על מתווה קלינטון, והוא סיפר לכולם שהוא יודע מה זה, ואמר, תאמין לי, אני יודע מה זה מתווה קלינטון, כן, זה פחות או יותר המילים של, של כחלון, והנה אתה רואה שאין... אין לו באמת הבנה בנושאים הללו, הוא לא מבין בזה, הוא ניגש בטעות לאותם רעיונות, לדעתי, בצוות שלו, לא כולם שלמים ההליכה שלו לרעיונות, כי הוא לא באמת מוכן, אתה רואה את זה ברעיונות, אתה רואה שהוא למעשה, וחלק מהמקרים אפילו מגמגם, הוא לא מצליח, וזה מגיע, התגובה לא מאחרת להגיע, וזה מגיע בדמות ירידה במנדטים, אם אנחנו היינו רואים אותו בתחילת הדרך במספרים גבוהים, עכשיו אני, הערכה שלי שזה לא יהיה מספרים גבוהים, הם מספרים נמוכים יותר, יש לו בכלל את לכחלון, יש בעיה נוספת שהוא פמפם לציבור שהוא רוצה לצאת במפלגה, בפלטפורמה פוליטית ולצאת, והבחירות כנראה באו לא מעט מוקדם, הוא לא הצליח
כן, להתארגן. מי שמציג איתו ששות זה דווקא שס.
כן, אבל שוב,
לפחות בסקרים.
כן, אז זהו, אז אתה רואה את זה עכשיו בתקופה האחרונה, נקרא לזה אפילו בשבוע האחרון מאז הכנס שעשה, היא טיפסה קצת באיזשהו מנדט אחד, אבל את האפקט של החזרה של דרי, את השיבה שלו להנהיג את התנועה, אנחנו נצטרך לראות את זה בהמשך, אבל גם שם לעשות, גם אם זה לא טעויות בקמפיין, לא בצורה שזה עובד, אבל לפחות במהלך הדוברות שם העסק לא הכי עובד, הדוברות שם היא תקועה, הבעיה מתחילה בקמפיין כאשר דובר כזה או אחר, בכל מפלגה שלא תהיה, בשס רואים את זה, מתחיל להתנהל מתוך אינטרסים אישיים. כשהאינטרסים גוברים על האינטרס של המפלגה, כשהאינטרס האישי גובר על האינטרס של המפלגה, פה מתחילה למעשה בעיה מאוד רצינית, ואתה גם רואה את זה בתוך ההתנהלות של הקמפיין. דברים נתקעים, דברים לא זזים. הדבר היחידי שמאפיין, אפשר לומר, את שס מצד אחד שכן מריצה קמפיין, ואת הליכוד שלא מריץ קמפיין, זה מי שנמצא בראש, וגם נתניהו וגם אריה דרעי, לטוב ולמוטב, מסוגלים לקבל החלטות, אז אחד מקבל החלטות להריץ עניינים, השני מקבל החלטות להרדים, אבל שניהם מומחים בקבלת החלטות, מה שאתה לא יכול לומר על ראשי מפלגות אחרות, למעט יאיר לפיד, שהוא יש לו כסף, לא חסר לו כסף במפלגה שלו, יש לו מפלגה שעבדה במהלך השנה וחצי האחרונות, והוא, אתה רואה אותו, הוא מופיע כל ערב, זה בא לידי ביטוי, גם ברמת היכולת שלו להריץ קמפיין, הוא נתן, הוא הביא אנשי מקצוע, לא יותר מדי אנשי מקצוע, הוא הכניס שניים לסיפור.
שניים הוא הצליח לשחזר את ההפתעה של הפעם הקודמת, כי עדיין לפחות על פי הסקרים הוא מדשדש. נושא שעלה בימים האחרונים.
מה זה מדשדש, אריאל? אם הוא היה, כל הסקרים האחרונים היו 9, מדברים פה על עלייה של 12, מי שזוכר, אז זה כבר לא דשדוש.
כן, עדיין, אבל הממוצע שלו עדיין אוחז, הממוצע שלו עדיין אוחז על 9 מנדטים, פחות או יותר, על פי הסקרים האחרונים. אני רוצה לדבר על מה שכן יכול אולי להפתיע, וזה איחוד בין הבית היהודי לליכוד. האם זה סתם דיבורים, או שיש באמת מגעים שמתנהלים בעניין הזה?
היו מגעים, היו בדיקות בכלל מה תועלת שתגיע גם לליכוד, גם לבית היהודי, אבל בעיקר הימין מאיחוד שכזה... ניתן לומר שהסיפור הזה כבר ירד מעל השולחן, ראש הממשלה ניסה בכל מצב לייצר איזושהי הסכמה, קודם כל במרכז הליכוד זה לא היה עובר, כולם סויטים שם מהסיפור שהיה עם ליברמן, שליברמן רחב למעשה על הליכוד, מפלגתו גדלה בגלל האיחוד על חשבון הליכוד, ובסוף הוא גם לקח להם מנדטים והליכוד נהפך להיות למפלגה השנייה בגודלה אחרי יש עתיד, זו נקודה אחת. נקודה שנייה, כל חיבור כזה למעשה לוקח את החבר'ה של הליכוד, ואלה שהיו במקומות ריאליים ושולח אותם למקומות פחות ריאליים, כי בשיטת הריץ' שמה שדיברו עליה, הם למעשה יפסידו מקומות, ולכן גם חברי הליכוד לא ירצו להעביר את זה. ממה שאני מבין, הבדיקות שהם עשו עולות בניגוד לאיזשהו סקר שפורסם שתהיה עלייה במנדט אחד. קודם כל בשביל עלייה במנדט אחד לא עושים כזה מהלך, אבל בניגוד לפרסום הזה, אני יודע, בדיקה עם אנשי מקצוע, שהדבר הזה יביא להם לנפילה של 3-4 מנדטים, זה כבר לא שווה, בשביל זה לא עושים מהלך כזה. מה שכן, אני יודע שהם ינסו לעשות איזשהו קמפיין שילך על הראש של מפלגתו של אלי ישי, כדי לגרום לו, אם הסקרים יוכיחו לו שהוא לא עובר את אחוז החסימה, פשוט לרדת.
מה שקורה בינתיים, כי לפי הסקרים בינתיים הוא באמת לא עובר את אחוז החסימה. אוקיי, גואל וקנין, אנחנו מודים לך על הדברים האלה.
תודה.
בוקר טוב.
אומרים בוקר טוב לאופיר קוני, סגן השר במשרד ראש הממשלה.
בוקר אור.
נתחיל מאתמול אולי?
מה קרה אתמול?
שכחת כבר? פיגוע דקירה באוטובוס?
אתמול היו כמה דברים, היה אירוע ביטחוני חמור בתל אביב, ואני מאחל החלמה מהירה וטובה לנהג הגיבור.
כן, שאנחנו מתבשרים ממש בחצי שעה האחרונה שהוא חזר להכרה, מתאושש ברוך השם, אז
שמחים לשמוע. ברוך השם, התגברנו על עוד אויב מתואב שניסה לרצח ביהודים בלב תל אביב בפעם הזאת, ואני חושב שזאת הוכחה נוספת לכך שאסור יהיה לאמר בגורלה של המדינה ולהפקיר את המדינה למנהיגות רכרוכית מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, המציאות מכה בנו כל הזמן.
נכון, מצד שני, אבל בתוך המנהיגות הזו שנמשכת כבר כמה שנים טובות, המצב הביטחוני, אנחנו לא מרגישים שישתפר במיוחד. אולי דווקא אותם, מה שאתם מכנים רכרוכים, אולי יבואו עם אג'נדה אחרת שכן תשנה משהו.
הרי קודם כל ביחס למצב הביטחוני האזורי וגם באירופה, מצבם הביטחוני של אזרחי ישראל ושל מדינת ישראל ביחס לכל מה שקורה מסביבנו הוא טוב. תחשוב מה היה קורה עם התפיסות של השמאל, אותם אלה שאנחנו לא רוצים ונפעל בכל כוחנו שלא יגיעו לשלטון, מפלגת השמאל המכנה את עצמה מפלגת העבודה עם ציפי לבני, שכבר אנחנו למודי ניסיון, הם עולים לשלטון, הם מתחבאים בקמפיין, הם מתשתשים את זהותם האמיתית בקמפיין, ויום אחרי שהם עולים לשלטון הם רצים לזרועותיו של אבו מאזן ומבטרים. הם מבטרים על הכל, על הכל. היינו בזה ב-92, היינו שמפלגת העבודה תשתשה את התפיסות המדיניות שלה והביאה את אוסלו, היינו בזה ב-99 כשאהוד ברק תשתש את העמדות המדיניות שלו ובשניהם, וגם עם ממשלת קדימה אגב ב-2006 היא אותה ציפי לבני שמדלגת לה כאיילה בין המפלגות ברוב חוצפתה, והיא בסוף יחד עם בוז'י וסתיו שפיר וחיליק בר וזוהר בעלול ויוסי יונה, מה הם רוצים? לדהור לקווי 1967.
אוקיי, אז אחרי שהבהרת את פואנטת הבחירות, בוא נדבר רגע על המציאות. עדיין הסברת שהם לא טובים. מה בנימין נתניהו יכול כן לעשות כדי לשפר את המצב הנוכחי, כדי לשנות אותו?
אנחנו עושים זאת בכל הגזרות. אתה זוכר לפני כחודשיים ניסיון מתוזמן ומאורגן וממומן של האסלאם הקיצוני להבעיר את ירושלים, אנחנו טיפלנו בזה, לא שלא יהיו חלילה עוד אירועים ביטחוניים בירושלים בעתיד, לצערי אנחנו יודעים שזה עלול לקרות, אבל תראה איך אנחנו בלמנו. אתה זוכר שגם בתוכניתך קראתי למדיניות אגרסיבית, אני מצטט, בירושלים להזרמת שוטרים ליד קשה בכפרים הערביים שמסביב לירושלים, ואכן כך נעשה, ואנחנו הצלחנו לשנות את המציאות בירושלים. המציאות בדרום היום היא שונה לגמרי מזאת שהייתה ערב מבצע צוק איתן. אנחנו רואים שיש תגובה מיידית על כל רקטה שמשוגרת לישראל, וכמובן החמאס פוחד מתגובה ישראלית, כי הוא יודע, בניגוד אגב לכמה פרשנים ישראלים או לכמה פוליטיקאים ישראלים שלא מכירים במציאות, שהחמאס קיבל מכה חזקה מאוד במבצע צוק איתן, שהמכה שחמאס קיבל היא הגדולה ביותר והכואבת ביותר.
יכול בהחלט להיות, אבל אתה יודע, אז אתה אומר שמציאות בדרום טובה יותר ובירושלים מציאות טובה יותר, ועדיין הנה בתל אביב אתמול פיגוע דקיריים, כך נגזר גורלנו לחיות כאן ולחוות חלילה מעת לעת אירועים מהסוג הזה, או שיש פתרון.
לדאבון ליבנו, כאשר אנחנו עדיין מתקיימים במציאות של סכסוך ישראלי ערבי כ-100 שנים, שלכל אורכו היו ניסיונות לפני הקמת המדינה, המאבק על הקמת המדינה עצמו והיום יומיות שלנו, אנחנו במאבק הבית, אנחנו, זה לא צחוק, אנחנו במאבק על קיומנו. המאבק הזה הוא נמשך כמעט 100 שנה, ואני אומר לך שהוא עלול להימשך עוד שנים ארוכות במציאות שבה ישנו טרור אסלאמי קיצוני, כפי שהמחבל מעיד בעדותו, הושפעתי מהסתה אסלאמית קיצונית, כך הוא אמר. אז הדבר, הצונמי הזה של האסלאם הקיצוני הרדיקלי שמפעיל טרור בבריסל, בפריז, בסידני, בתל אביב וזה יקרה גם בארצות הברית או בקנדה לדאבון ליבנו, משום שתאי טרור מתפתחים בכל העולם, וכאשר הם מרגישים שהם יכולים לפעול, הם מנסים לפעול. מה תפקידנו? תפקידנו, יחד עם כל העולם המערבי, ואגב, זה לא רק מאבק, קודם כל זה מאבק על קיומנו כמדינת העם היהודי, אבל זה גם מאבק של העולם החופשי, שישראל היא חלק ממנו, מול טרור אסלאמי קיצוני. עכשיו, מי יאבק בדבר הזה? זאת שאלה שכל אזרח ואזרחית בישראל צריכים לשאול אותו, את עצמם, כאשר הם יפילו את הפתקים ב-17 במרץ.
יוסי
יונה וסתיו שפיר,
אתה שוב חוזר לשם?
זוהר בעלול אמר, זה חשוב להדגיש, זוהר בעלול הוא מקום גבוה וריאלי במפלגת העבודה. והוא אמר זהותו הפלסטינית גוברת על זהותו הישראלית. לא רוצה לדבר עוד על ציטטות של
אני רוצה לעבור לנושא נוסף, רק אם נסכם את הנושא הזה, אופטימיים מדי לא יצאנו מהדברים שלך, אבל יכול להיות
אני רוצה להגיד לך משהו. מנהיגות שמוכרת אשליות, כפי שעשתה העבודה לפני אוסלו ולפני קמפ דיוויד, וכפי שעשתה קדימה לפני עלייתה ב-2006, היא מנהיגות שקר, היא מנהיגות שלא אומרת לציבור את האמת. אני מעדיף שכל חיי אני אזכר, אני וחבריי בליכוד, כמי שהתריעו מפני המציאות. אגב, גם על אירופה דיברנו, אפילו בתוכניתך. אמרתי לך באחד מההזדמנויות שדיברנו בעבר, זה יגיע גם לאירופה. צריך להגיד את האמת לציבור.
אוקיי, אז אמרנו את האמת.
אנחנו רוצים, אגב, זה לא נוגד את הרצון בשלום, אנחנו רוצים בו, ואם יהיה צד שני, גם אפשר יהיה לעשות אותו, אבל צריך להכיר במציאות.
טוב, כדי שיהיה אפשר להגיע לשלב הזה של לעשות מהלכים של אחרי בחירות, צריך גם כן לצלוח את הבחירות. האם הדיבורים על ייחוד עם מפלגת הבית היהודי הם רציניים?
תראה, למיטב ידיעתי הדבר הזה איננו על הפרק. הייחוד בין הליכוד לבית היהודי איננו עומד נכון לבוקר זה על הפרק, אבל אני כבר אמרתי בפוליטיקה הישראלית לעולם
אתה בעד ייחוד שכזה?
אני חושב שצריך לבחון את זה היטב. אם ייחוד כזה יביא לעלייה במספר המושבים של שתי המפלגות בכנסת ה-20, אז צריך לבחון את זה ברצינות. ואם אנחנו נראה, ואנחנו למודי ניסיון, שייחודים דווקא מקטינים,
במילים אחרות אתה נגד,
זה צריך להיות, אנחנו צריכים להיות ריאליים. אם אנחנו נגיע למסקנה שזה מגדיל, זה טוב, אבל אנחנו ככל הנראה, המציאות הרי, היינו
במציאות הזאת. לא, זו תשובה פוליטית יפה לומר אני נגד.
אבל זו תשובה אמיתית, משום
בסדר, אוקיי, זה לגיטימי גם לומר אני נגד. דעתך חשובה לנו, לכן אנחנו שואלים אותה.
אני חושב שאנחנו צריכים להיות מפוקחים ולנתח את המציאות. אם אנחנו לבד, הליכוד מביא את המספר שאני שואף אליו, שזה 25 ומעלה, והבית היהודי מביאה סביב 15-16 לפי כל הסקרים, וזה יותר ממספר שנביא.
אם אתה מסתמך על סקרים, אז הליכוד מגיעים לאזור ה-23 בינתיים, דווקא המחנה הציוני 25.
אז אני יכול לבשר לך שישנם סקרים פנימיים בליכוד, שבו אנחנו כבר...
הסקרים הפנימיים זה נשק נהדר, ואתה יודע מה שמדהים בסקרים הפנימיים, שאצל כל המפלגות, בסקרים הפנימיים שלה היא הרבה יותר גבוה ממה שהיא מוצגת בסקרים החיצוניים.
בוא נחכה, אתה יודע, בוא נראה. אני חושב שכמה דברים קרו בעשרה ימים האחרונים. א', אחרי השיח הציבורי הבלתי מאוזן בעליל, שהתקיים כאן אחרי בחירת רשימת העבודה, ששיבח את הרשימה בלי לתת אפילו לדוברי הליכוד הזדמנות לדבר בתקשורת.
טוב, שלא יגידו לנו שמה שאנחנו עושים עכשיו זה בדיוק ההפך.
לא, אני לא אומר, ממש לא, אני אומר לך מה היה אחרי בחירת רשימת העבודה. אבל אנחנו חשפנו את פניה האמיתיים של מפלגת העבודה.
אוקיי, אנחנו לא יכולים לחזור לזה שוב. שלחו לי פה, אני לא יודע אם, אופיר אקוניס, אני לא יודע אם אתה קיבלת, אבל אנחנו קיבלנו מעין דף של אזהרות, מה אסור לומר בשידור. לפני בחירות שלא להגיע לתעמולה. אני מודה שאת רוב הדברים לא הבנתי, אז בוא לא ניקח סיכונים.
לא, אני רק אומר לך שדף האזהרות הזה הוא כנראה חד צדדי, שעולה דובר ממפלגת העבודה,
אתה אומר זה לא קיים,
אוקיי, טוב, נגד הליכוד.
בוא נדבר על אני רוצה עוד דבר.
אני לא הולך לתת תעמולה, אני רק הולך לשקף איך זה נראה בתקשורת, לא בהכרח אצלך, אבל בכלי תקשורת אחרים, אפילו ממלכתיים, וכשעולה מישהו מהליכוד אומרים אם תגיד כך וכך זאת תעמולת בחירות. זה הכל צבוע וחד צדדי.
בוא נדבר על נתניהו והקונגרס. אני רוצה עכשיו שתהיה סוג של פרשן לרגע על ענייני נתניהו, אתה מקורב אליו הרי, ושאלנו הבוקר כבר את השאלה הזאת, אני שרוצה לשאול גם אותך, האם לא עדיף להיות חכם מאשר להיות צודק? האם לא היה עדיף שנתניהו שידע על הכוונה להזמין אותו לנאום בקונגרס לא היה עושה את זה כפי שהבית הלבן היו מצפים שיעשה את זה? הרי התוצאה הייתה כנראה מושגת כך או כך.
בוא, אנחנו לא יכולים לקיים את חיינו על פרשנויות של דוברים כאלה ואחרים שלא מוצא חן ביניהם שנתניהו הוזמן לשני בתי הקונגרס.
למה פרשנויות? אנחנו שומעים דברים מפורשים ישירות מהבית הלבן שהם הופתעו וזה לא עבד לפי הפרוטוקול.
אז בוא נחכה ונראה אם הדבר הזה עומד במבחן המציאות, אם הוא ינעם בפני שני בתי הקונגרס כפי שהזמין אותו יושב ראש בית הנבחרים על דעת המפלגה הדמוקרטית והרפובליקנית כאחד, ואתה יודע שהמפלגה הדמוקרטית היא מפלגתו של הנשיא אובמה.
אז למה אובמה, לפחות דובריו, מציגים את מה שקרה כסוג של הפתעה? למה אומר קרי, נתניהו תמיד מוזמן, אבל זה לא עבד לפי הפרוטוקול?
תשאל את האמריקנים, אנחנו לא נכנסים לשיח פנימי בין הבית הלבן לבין בית הנבחרים שם. זה קורה בוושינגטון, המרחק בין גבעת הקפיטול לבית הלבן.
זאת אומרת, לנתניהו לא הייתה שום דרך להאריך מראש שזאת תהיה התגובה של הבית הלבן, כי מבחינתו הכל עבד לפי הספר?
נתניהו קיבל הזמנה והוא נענה להזמנה. ההזמנה הזאת היא על דעת שתי המפלגות הגדולות, ואגב צריך גם לומר היחידות, כן? בארצות הברית של אמריקה. ולכן אני מציע, אם יש למישהו בעיה כלשהי בדרך שבה מתנהל השלטון האמריקני בינו לבין עצמו, אנא יפנה למי שצריך בוושינגטון די-סי ויבדוק זאת. אני חושב שזו גאווה גדולה לעם היהודי ולמדינת ישראל, שראש ממשלת ישראל מוזמן לנאום ולשאת את משנתו, זה עם משנתנו, כן. בעניין איראן והטרור הפונדמנטלי.
זה גם לא מזיק לקמפיין כמובן, ערב בחירות. למרות שאני לא, לא רוצה להיות ציני בעניין.
אתה רומז על התערבות אמריקנית בקמפיין, אני הייתי מציע...
לשני הכיוונים אגב.
אני הייתי מציע...
גם בעד וגם נגד.
כן, אני הייתי מציע לחכמים ולפחות חכמים, כן, להיזהר בדבריהם. שמענו רמיזות ומללות, כולל הבוקר, על ידי חבר הכנסת שי, ביומן הבוקר של כל ישראל, שהקדים אותי ברעיון שאני נתתי, שרומז על כך שאם הייתה לכאורה תקיפה כלשהי בסוריה, הרי היא קשורה למועד הבחירות, וגלנט כבר דיבר את זה. וגלנט כבר אמר את זה. אז בואו חבר'ה, אנחנו למרות...
אם זה באמת אולי צריך יותר להיזהר, בואו נדבר רגע, אבל שוב על הבית הלבן עצמו, אתה רואה סיטואציה שנתניהו מגיע לנאום בקונגרס ולא מוזמן אל הבית הלבן?
לא יודע, את זה צריך לשאול את הבית הלבן. אני חושב שטוב עשה ראש הממשלה שקיבל את הזמנת בית הנבחרים על שני פלגי, על שתי המפלגות שבה, ועל שתי המפלגות שבה, והוא ייסע לשם, ויצג אותנו כתמיד בכבוד.
עוד קצת נסה להעיר את עינינו לגבי ההתנהלות הפנימית כעת במשרד ראש הממשלה, אחרי שנאמרו האמירות האלה מכיוון הבית הלבן, האם כן יש איזשהו ניסיון ממשרד ראש הממשלה לנסות להבהיר את הדברים, לנסות להחליק את מה שקרה, גם אם אנחנו צודקים והם טועים?
אינני יודע, אני אינני עומד בקשר מול הממשל האמריקני במסגרת תפקידי כסגן השר המקשר בין הממשלה לכנסת, ואני רק יודע דבר אחד במסגרת התפקיד הזה, ובכך אני חייב לסיים, הוא לא קשור לשיח המדיני אלא לשיח החברתי שגם הוא חד צדדית במדינתנו. מי הצביע אתמול לשכר מינימום ומי הוביל את המהלך ומי לא היה באולם כאשר הצבענו? התשובה היא ברורה, הליכוד הוביל, בוז'י וציפי לא היו שם.
סגן השר אופיר אקוניס, אנחנו מודים לך על הדברים.
תודה רבה וכל טוב לכם.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
היום באום דיון מיוחד בנושא האנטישמיות, ובעניין הזה אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לדוקטור בועז כהן, חוקר בינלאומי מוביל וראש החטיבה ללימודי השואה במכללה האקדמית גליל מערבי. בוקר טוב.
בוקר טוב.
האם האנטישמיות של היום שונה מהאנטישמיות של העבר?
יש ודאי דברים חדשים שקורים כי קרו אירועים בהיסטוריה חדשים, אבל באופן מפתיע היא שומרת על הרבה מאוד מרכיבים מהעבר.
אני אחדד את השאלה, האם האנטישמיות הפעם מגיעה יותר מכיוון האסלאם מאשר האנטישמיות הקלאסית? למרות שנדמה לי שאנטישמיות זה שם כולל שכולל בתוכו גם אולי את האסלאם, לא?
כן, טוב, המושג אנטישמיות הוא יותר מודרני, אבל ללא ספק, שנאת ישראל קיימת גם באסלאם, וקיימת גם בעולם הנוצרי, וגם בעולם האירופאי הליברלי, ומה שאנחנו פוגשים, אני חושב, באירופה היום, זה מפגש בין האסלאם הרדיקלי עם כל הסגנון האנטי-יהודי שלו, ואנטי-ישראלי שלו, אבל זה קורה באירופה, זה לא קורה במקום אחר, זה קורה במדינה, במקומות שיש בהם שלטון ותרבות שכנראה מסוגלים להכיל את זה.
זאת אומרת, אנטישמיות היא כן אנטישמיות שיש לה בסיס דווקא במדינות האירופאיות, כי הבסיס עוד קיים מהעבר?
אני חושב שכן, האנטישמיות היא מחלה שמלווה את העולם האירופי מאות בשנים אם לא אלפי. אנחנו רואים שמאות בוודאי, אנחנו רואים שאחרי השואה היה איזה מגמה של ירידה, כי היה בושה באנטישמיות, היה הבנה שהיה מחיר לאנטישמיות הזאת שליוותה את אירופה כל השנים, והיה איזה אי נעימות להיות אנטישמי שוב. זה משתנה פחות או יותר אחרי מלחמת ששת הימים, זה מתחיל עם השמאל דווקא, השמאל החדש, שהוא מאוד אנטי-ישראלי, אבל גם יש בדימויים אנטישמיים. והיום זה, אתה רואה, אני חושב שאתם מרגישים את העובדה שהמותקפים הם יהודים, הרי.
איזו משמעות יש לדיון כזה באום? הרי האום עצמו הוא לא חף מאנטישמיות.
האום הוא מבטא את הלך רוחות פוליטי של העולם. ובאום יש מדינות שונות, גם חלק מהן הם בהחלט, יש בהם אנטישמיות רווחת, ואפילו לא מרגישים למה זה בעיה.
אז דיון כזה שמתנהל באום, יש לו חשיבות אמיתית? יש לו משמעות?
כן, אחד הדברים המדהימים לגבי הקביעה של יום השואה הבינלאומי, שישראל ראתה אותו כהישג עצום שלה ב-2005, הדברים המדהימים זה שהאנטישמיות לא מוזכרת בהחלטה.
טוב, זה רק מסביר לנו מה זה האום באמת, ועד כמה כוחו בעניין הזה.
יהודים מוזכרים פעם אחת בהחלטה, מוזכרים בצורה כזאת שאנחנו זוכרים, שמהשואה, מהאירועים הנוראים שקרו באירופה, אנחנו זוכרים, שמכירים בעובדה שנרצח שליש מהעם היהודי, שהתוצאה הייתה שנרצח שליש מהעם היהודי, וגם אין ספור אחרים. שזה מושג, זה הכי הרבה יהודי שהיה אפשר להכניס להחלטת האום שקובעת את יום השואה הבינלאומי.
לסיום, אולי אתה יכול לומר לנו איך מתנהל דיון שכזה באום? מי שותף לדיון שכזה?
כן, הדיון במקורו היה דיון, כמו כל החלטה שמתקבלת בגוף שיש בו הרבה מצביעים, זה דיון פוליטי, זה היה מאבק פוליטי של ישראל.
אני מדבר על הדיון היום, שאמור להתקיים היום.
היום זה הכל יפה, וכולם יצאו נאומים כמה אנטישמיות זה נורא, וכמה השואה הייתה נוראית, וכמה שאסור לשנוא, וזה יהיה מאוד יפה. אנחנו כולם, נציגים מכל קצווי הקשת הפוליטית, אף אחד לא יפספס להגיד כמה זה נורא.
הבנתי, אבל לא מעבר לזה.
זה לא מתייחס לחיים.
כן, לא צריך, אתה אומר, יפה זה יהיה, אבל לא משמעותי במיוחד.
אני חושב שיש חשש כזה, בהחלט.
אוקיי, דוקטור בועז כהן, חוקר בינלאומי, מוביל וראש החטיבה ללימודי השואה במכללה האקדמית גליל מערבי, תודה רבה לך על הדברים
האלה. תודה גם לך, בוקר טוב.
צבי טסלר, מגיש התוכנית שטח כלכלי בכל חי, בוקר טוב.
שלום אריאל, בוקר טוב גם לך.
בעוד כ3 חודשים וקצת זה קורה.
האמת שזה כבר בעוד חודשיים וקצת נכנס לתוקף, בראשון לאפריל,
אוקיי.
זה לא מתיחה, שכר מינימום עולה. זה נכון שהשכר של חודש אפריל כמובן משולם בדרך כלל, אם לא מקבלים באותו יום את השכר, זה משולם רק חודש למחרת, ולכן במשכורת שתיכנס בין הראשון לעשירי למאי, אכן שכר מינימום יעלה. זה יעלה בהדרגה, זאת אומרת בראשון לאפריל לא נעלה כבר ל-5,000 שקלים, אלא בשלב הראשון, השכר יעלה מ-4,300 ל-4,650 שקלים, אבל בהדרגה עד 2017, אם הממשלה לא תחליט להעביר חוק אחר שישנה את זה, אחרי הבחירות, השכר מינימום יעלה ויגיע עד ל-5,000 שקלים.
כמה עובדים מסתכרים בשכר מינימום בלבד?
זהו, הנתון הזה עצוב. למעשה, כחצי מהעובדים בישראל בכלל לא מגיעים לסף המס, כשרובם מרוויחים שכר מינימום או פחות מכך. מה זה פחות מכך? אי אפשר לשלם בישראל פחות משכר מינימום, אבל לא מעט לא מגיעים למשרה מלאה ולכן לא מרוויחים את השכר, אבל השכר השעתי שלהם הוא שכר מינימום. למעשה ההחלטה נוגעת לחלק מכריע מהציבור הישראלי שירוויח
זאת אומרת, יש פה החלטה מאוד 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 משמעותית, ומצד שני, אם את אומר כ-50% לא מגיעים לסף המס, אז מי שצריך לממן את זה, זה אלה שכן מגיעים לסף המס.
בהחלט. מי שמממן את זה, קודם כל, זה העסקים, מי שמשלם את השכר. מי שמשלם, חלק מהעובדים הללו הם עובדי מדינה, שהמדינה תוסיף את זה, וזה כמובן מכספי משלם המיסים, אבל חלק מזה נופל על המעסיקים, וזו בעיה שלא מעט מעסיקים בישראל. העסקים הגדולים, המפעלים הגדולים, כן. שרווחיים, אז
לא תהיה להם בעיה, לאחרים תהיה קצת יותר בעיה. בכל זאת, בשורה טובה לחלק גדול מהעובדים בישראל. אנחנו חותמים בידיעה הזו את הבוקר הזה. צבי טסלר, תודה לך. תודה ליאל איבר, שערכת המשדר הזה. תודה למוטי קופפר, שהיה טכנאי. תודה לכם על ההזנה. נשתמע איתכם בעזרת השם גם בשבוע הבא ב9 בבוקר. עד אז, הרבה מאוד חדשות טובות שיהיו לנו.